רבותיי, שיעור לנו נשמעת חנום בתאוס, והיום פקודת שנתה, ורחל בת זוהרה, שגם כן היום פקודת שנתה. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם בכל בנות ישראל, השוך ותימהם, בכלל החיים והסליחות, וכן ירצו מנאמר אמן, נפשם בטוב תלין וזרה מראש הארץ. כף תמוז, היום הרצל. בנימין זאב בן, איך קראו לי אמא שלו? לא זוכר, גרטה נדמה לי. נכון, כף תמוז. כף תמוז, היום הרצל. רבותיי, קודם כל רשאים, תרגישו בנוח, תמשיכו, הכל שם יכול להמשיך לפעול, לא להפסיק, בסדר? תרגישו בנוח. ומה שנעשה, אתם זוכרים, שבוע שעבר למדנו היטב, אל נכון, את כל העניין של הקרב של דבורה עם ברק, היה לנו כאן מפה, היה לנו כאן אמצעים, הבזרנו את הכל. עכשיו, בשבוע שעבר השתמשנו בשירת דבורה כדי לדלות משם הנתונים שהיו חסרים לנו בפרק ד', נכון? דלינו נתונים ואז בנינו את התמונה שלמה. היום נעבור על שירת דבורה בצורה מסודרת, פסוק אחרי פסוק, ואז נראה, כי בשבוע שעבר לא עשינו את הכל, רק עשינו חלק. בסדר, עכשיו נסביר את הכל. טוב, מוכנים? כן או לא? יופי. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. בפרוע הפרעות בישראל, בהתנדב עם, ברכו אדוני. אני ממש עובר פסוק פסוק ומסביר. בפרוע הפרעות בישראל, כמו שהזכרנו, במפה שהיה לנו שבוע שעבר, בעצם הפרעות זה לא רק troubles, מה שאומרים, פוגרום, אלא מציאות חיים שהיא מופרעת. וראינו שהסיפור של יבין, מלך חצור, הפריע להם, בהתנהלות השגרתית. בהתנדב עם ברכו השם, זו בעצם פעם ראשונה שאנו נתקלים בתופעה של התנדבות, כי לאורך ספר יהושע זה הייתה כפייה, כמו שנקרא בשבת הקרובה על בני גד ובני ראובן, שמשה רבנו משביע אותם, מתנה איתם תנאים וכולי, יוצאים למלחמה, כולם יוצאים. אבל אז יהושע מעביר את זה, כמו שלמדנו, מעביר את זה למסגרות השבטיות, נכון? כל שבט בעצם מוטלת עליו אחריות, וכאן אצלנו זוהי בעצם פעם ראשונה שבא אחרי ספר יהושע, כמעט 150 שנה כבר, אנחנו נמצאים 100-120 שנה בתוך ספר שופטים, ששוב פעם מתנהלת מלחמה כללית. אבל הפעם זה על סמך התנדבות, כי אני לא חייב. מראש אמרנו שכרגע כל שבט דואג לנחלה שלו, אני מסודר. דבורה קראה להתנדבות, אז לכן זה חשוב מאוד הדבר הזה. בהתנדב עם, ברכו אדוני. שימו מלאכים, האזינו רוזנים. אנוכי לאדוני, אנוכי השירה, אזמר לאדוני אלוהי ישראל. אנחנו מבינים מהפסוק הזה שההשפעה של הניצחון של דבורה וברק על סיסרא הייתה בילטרלית, מה שקוראים, אזורית. מכיוון שיבין מלך, מלך חצור היה כנראה אחד המלכים הדומיננטיים, הדבר הזה היה לזה אפקטים נוספים לגבי עוד עמים. אדוני בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים, הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. זה פסוקים מאוד חשובים, ואנחנו צריכים להבין אותם אל נכון, בסדר? מה הפסוקים האלה מתארים? הם מתארים שני אירועים ולא אירוע אחד. אירוע אחד, הם מתארים שני אירועים, שניהם אירועים פתאומיים, הם בעצם מחברים שני אירועים לאירוע אחד. איזה אירועים הם מתארים? מתארים אחד, מצד אחד את מתן תורה, הר סיני, נכון? זה סיני, תודה. אבל תאכל בנחל. ומצד שני, הם מתארים פה איזה גשם זלעפות שיוצא באזור סעיר שדה אדום. למה זה מתאים? מה? לא שומע. לא, למה נשמה מבול? איך הגעת למבול? גם לא, שירת הים. אפריק ים סוף זה התופעה המטאורולוגית, אבל איזה אירוע תנכי קרה? בזה, נו, תנסו לחשוב. איזה אירוע תנכי היה בו איזה ירידת גשם פתאומית, שזה היה באזור הזה של אדום, סעיר. מה? לא, 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 אתה נזכר במשהו שעוד לא היה. זה יהיה בהמשך התנך, לא עכשיו. מה? גם לא סדום ועמורה. נו. מה? איך? קראנו את זה לא מזמן בתורה. מה סיסרא? עכשיו אנחנו לומדים סיסרא. מה קורה, רבנו? זה עכשיו סיסרה, אני מדבר איתך על זה. חבר'ה, אני רואה שאכלתם, אז סגר לכם את ה... תתאפסו חזרה, לומדים תורה, כל זה, תירגעו, מה? לא מזמן קראנו את זה בתורה, נו? איך?
מוסיכון.
שמה, יפה. אתם זוכרים? היה בפרשת חוקת, שירת הבאר. נכון, ועלי באר, אין אולי, באר חפרו השרים, קראו אני דיבר עם שלנו, מה הרשי שם אומר? שקרה שם הנס, שסיחון הכין להם מערב, ואז היה איזה רעידת אדמה כזאת, והם בקעו, ואחרי זה כנראה גם הגיע שיטפון, שטף אותם, ואז עם ישראל ראו את כל הגופות שלהם, ואז הם אמרו את השירה. אז דבורה אומרת, האירוע שקרה אצלי, הוא אירוע שמצד אחד מזכיר את הר סיני, בהר סיני היו קולות וברקים, והענן כבד על ההר מבחינת הרעש והעוצמה, היה גם איזה סוג של איזה כמו האדמה רועדת, וגם מים שזורמים, כמו שיכול לזרום שם, באיזה אפיק ים סוף שהזכרת שעושה איזשהו, בסדר? אבל גם מבחינה, קרא לזה מבחינה נבואית, אז הקדוש, מה? אתה שואל איזה אירוע, אני חוזר. כשעם ישראל, בשנה ה-38, פעלו באזור מזרח ארץ ישראל, סיחון הכין להם מערב, בתוך הנקיק של נחל יבוק. מה היה? הייתה שם איזושהי רעידת אדמה או איזה מפולת צלעים. הרבה יותר הגיוני להגיד שהייתה מפולת ולא רעידת אדמה. מפולת יכולה לקרות בגלל מה? בגלל שיטפון בלתי צפוי. שיטפון בלתי צפוי חזק יכול לעשות מפולת. כל המערב של האמוריים בעצם כולו קרס בגלל שיטפון בלתי צפוי שהגיע בגלל אפיק ים סוף שעושה מזג אוויר קיצוני. ועד עם ישראל רואים את הכל נופל ופתאום הם רואים גופות נשטפות, וכתוצאה מהדבר הזה, מה הם אמרו? אמרו שירה. אז אומרת דבורה, מה שקרה אצלי, מזכיר מאוד את האירוע ההוא בשעיר ושדה אדום. אדוני, בצדך משעיר, בצעדך משדה אדום. ארץ רעשה, גם הכוונה, בגלל שהשמיים נטפו. גם עבים נטפו מים, הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. אז הרים נזלו, אז יש אפיק ים סוף שיורד על גבי הרים, אתה רואה את כל ההרים נוזלים, הכל ככה, בבת אחת זרם, נכון, האדמה שם היא אדמת לס כזאת שמיד נאטמת והכל מיד זורם, והיא אומרת, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. אז השוואה כאן לסיני היא גם בגלל הקולות וברקים, אבל גם בגלל ההתגלות האלוקית. ההתגלות האלוקית יכולה להיות בכמה וכמה דרכים. חלק מהדרכים של ההתגלות האלוקית זה מופע מאוד מאוד מדויק בהיסטוריה. זה כמו שהקדוש ברוך הוא מתגלה במתן תורה, ככה הוא גם יכול להתגלות בהיסטוריה. לעתים זה התגלות היסטורית ארוכה, אז אתה פחות רואה את זה, אבל שזה מופע היסטורי מובהק, שזה קורה מיד בזמן, זה מקביל למעמד מתן תורה. בסדר? אז אלה הפסוקים. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות והולכי נתיבות, ילכו אורחות הכלכלות. כן, היא תולה את זה בשמגר בן ענת, הוא היה השופט לפני ברק, והוא לא הצליח בעצם, הוא לא הצליח... תודה. הוא לא הצליח לפתוח את הדרכים. והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. חדרו פרזון בישראל חדלו. פרזון, פרוז, זה הכוונה, הביטחון האישי נפגע. לא יכולת להיות בטוח שאתה יכול לנוע בצירים בצורה בטוחה. יכול לשדוד אותך, לגנוב אותך, לקחת לך זה, לעצור אותך. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. שקמתי אם בישראל, זה לא שהיא שקמה את האימהות, אלא אם בישראל, הכוונה אם זה עיקר, כמו אם למסורת, גם הרחם נקרא אם. אז כאילו, החזרתי את העיקר. מה העיקר? שמכאן בעל הבית, מי שולט? אז לחם שערים, מגן עם יראה ברומח, ב-40,000 בישראל. היא מתארת פה את ה... יבחר אלוהים חדשים, אז לחם שערים, מגן עם יראה ברומח ב-40,000 בישראל, כן? יבחר אלוהים חדשים, זה תיאור, ככה אומרים כאן הפרשנים, תיאור של המצב של עם ישראל, שחלקם כבר התחילו להיות נוטים אחר עבודה זרה, אלוהים חדשים, ולחם שערים, כן? צריך להילחם על השערים, כלומר, הקרב מגיע קרוב אלינו, מגן עם יראה ברומח, אין כלי מגן, אין כלי נשק, ואומרת דבורה, ואני, בסופו של דבר, נאלצתי להילחם עם סיסרא ב-40,000 בישראל. 10,000 איש שעלו עם ברק, 10,000 איש שעלו עם ברק להר תבור, ועוד יששכר, ועוד אלה שהיו צריכים להגיע. ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו אדוני. מי הם חוקקי ישראל? הזכרנו גם בשבוע שעבר, חוקקי ישראל זה בעצם הקצינים. הם היו אלו עם הרשימות. מי שיחזיק כמו היום, מי יש לו את הוורד הרים, מי יש לו את הקשר, אז חוקקים, אחרי זה יהיה יושבי, מושכים בשבט סופר, זה בעצם כל הקצינים. אז היא בעצם מאוד מאוד מעריכה את הקצינים, אלה שגרמו לאנשים לבוא אחריהם. אתם יודעים שהזכרנו את זה נדמה לי, היטלר, כשהוא בנה את הצבא הגרמני, את הוורמאכט הגרמני, הרי לפי חוזה ורסאי, אסור היה לגרמנים להחזיק צבא מעל גודל מסוים. זה צבא קטן. מה הוא עשה? הוא הכשיר 100,000 קצינים. הוא הכשיר קצינים. ממ"מים, מ"פים, מג"דים וכל זה. ואז כשהוא החליט שהוא פורץ, כבר היה לו את כל התשתית הפיקודית, והוא רק גייס חיילים. אז זה קריטי. רוכבי אתונות סחורות, יושבי על מדין והולכי על דרך שיחו. כן? מדברת אל כותבי ההיסטוריה. מה יש לכם לספר? מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו עם ישראל. מכל מחצצים זה, כלומר, איפה המקומות שהכי הרי מבינים את הישועה שהייתה? במקומות שהייתה בהם חציצה, שלא ניתן היה לעבור מצד לצד. שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו. פרזונו, פזרונו, זה פרזון, זה אותו עניין, כן, אם בישראל. אז ירדו לשערים עם אדוני, כן? חלק מהם, לא כולם, ירדו לשערים. השער זה תמיד מקום התכנסות, מקום התארגנות, מקום משפט, מקום שבו אנחנו מתכננים את היציאה לקרב. אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, קום ברק ושווה שבייך בן אבי נועם. שווה שבייך, אנחנו למדים, שהתוכנית המרכזית או הראשונה הייתה שהקרב יהיה כל כך מוצלח, שברק יצליח לשבוט את סיסרא. ופה אני שם פה איזה כוכבית תנה, עוד אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בספר שמואל, אבל צריך לדעת ששבי בתנ״ך זה מעלה יותר גדולה מאשר להרוג. ולכן כששאול שווה את אגג, אין בזה חטא. זה בסדר גמור. שמואל מוכיח את שאול על משהו אחר, לא על אגג. אגג זה מצוין שהוא מוכיח אותו רק על הצון. אנחנו נדבר, נגיע לזה. לכן קום ברק ושווה שבך. אז ירד שריד לאדירים עם, אדוני ירדי בגיבורים. כן? הקדוש ברוך הוא ירד איתנו. מיני אפרים שורשם בעמלק. אני מזכיר לכם, התוכנית הייתה שאפרים הצטרפו גם. שורשם בעמלק יש מקום, יש לנו בדרך כלל עמלק בדרום, אבל יש גם הר עמלק שנמצא באזור הר אפרים, גם שם היו. אז מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממך, הציפייה הייתה שגם בנימין הצטרפו, מיני מחיר, שבט מנשה, ירדו מחוקקים שוב פעם קצינים, ומזבולון מושכים בשבט סופר. כל אלה בעצם כוחות שהיו אמורים להצטרף לברק בן אבינועם, שהוא משבט נפתלי, כדי לסיים את המלאכה, כמו שהסברנו בשבוע שעבר. ושרי ביששכר עם דבורה, כן? דבורה ממקמת את עצמה יחד עם השרים של ישכר במערב, שנמצא מאחורי גבעת המורה, וישכר כן ברק בעמק שולח ברגליו. כלומר, היה כאן תנועת מלקחיים, ברק יורד מלמעלה מהר תבור, ישכר מתקיף מגבעת המורה מאחור, ביחד הם תוקפים את סיסרא, וברגע של המתקפה מצליחה, מתחילים להגיע, גם לזרום כוחות של זבולון, מתחילים לזרום הכוחות של מנשה, הכי קרובים, אחריהם אפרים, אחריהם בנימין, זו התוכנית המבצעית להצלחה. בעמק שולח ברגליו. טוב, מתברר שדבורה, היא ניסתה לעשות משהו הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר כולל. היא רצתה שלמלחמה הזו יצטרפו גם שבטי, גם ראובן, גם גד, וגם דן. רצתה שיצטרפו אליהם. לפני כמה זמן טיילתי עם הילדים של הקהילה שלנו, הבר מצוות, נערי הבר מצווה, עשיתי, יש לנו תוכנית בר מצווה, והתוכנית הסתיימת בטיול. עם הרב. אז טיילנו בנחל אוג, מסלול סבבה, מסלול טוב, קצת מאתגר את הילדים וכל זה. לפני הטיול עמדנו שם בתצפית, יש תצפית, ומסתכלנו על ים המלח. אז אמרתי לילדים, אוקיי, ילדים, תגידו לי, גרו שם מעבר לים המלח יהודים בתקופת התנ"ך? הם ידעו להגיד שבט ראובן. אז אמרתי להם, תגידו, מה הסיכוי שאם יש למישהו איזה צרה, שאלתי, מי היה כאן בטיול בצפון? כולם היו בצפון. מי היה הייתם בכנרת? מה הסיכוי שאם יש למישהו צרה בכנרת, אז מי שגר שם מאחורי ים המלח יבוא לעזור לו? אמרו, לא, זה מאוד רחוק. מנטלית, כשאתה גר מעבר לים, בשבט ראובן, הנחלה שלהם הייתה מעבר לים. ראובן, גד וחצי ים נשה, גד נמצאים מעבר לירדן, אבל ראובן נמצאים גם מעבר לים. הם רואים אולי את ים המלח. אתה מנטלית מרגיש שאתה נמצא באמת בארץ אחרת. אז דבורה היא ציפתה שגם בני ראובן יבואו לעזור להם. אני רוצה להגיד לכם משהו, איזה וורט מהחפץ חיים. הרי שבט ראובן וגד, אנחנו נקרא את זה בשבת הבאה, הם היו 7 שנים חלוצים לפני המחנה, נכון? זה חלק מההירואיות. אז אתה אומר, אוקיי, אם כאלה חלוצים, איך יכול להיות שיש מלחמה הם לא באים לעזור? אם זו תכונה שבטית כזאת, אז איך זה קרה שהם לא נחלצו לעזור? שאלו פעם את החפץ חיים, שאלה. מה השאלה? היה פעם ביטויים סותרים אחד את השני. שהיו רוצים להגיד על מישהו שהוא זריז, כחץ מקשת, ועושה מיד מה שמבקשים ממנו, היו אומרים כמו קוזק. קוזק. מיד, טק. אבל כשהיו רוצים להגיד על מישהו שהוא בטלן ולא זז, היו אומרים כמו קוזק בפנסיה. כי הקוזקים היו מגיעים מגיל 50, היה להם פנסיה, מהצר, ואז הם היו הולכים לזה בית מרזח, נשכבים שם ליד התנור, ולא זזים כל היום. זהו, יש להם. אז שאלו את החפץ חיים, הרי יש לנו כלל, אחרי המעשים משכו הלבבות. איך יכול שאדם ש-25 שנה היה רגיל להיות זריז, ולקום משכם בבוקר, ולעשות מה שאומרים לו, כשהוא מגיע לגיל 50, הוא נהיה בטלן. זה יכול להיות, זה לא מסתדר. אמר החפץ חיים, כי 25 שנים הוא רץ אל התנור. המטרה הייתה הבטלה. אז שבט ראובן היו חלוצים, אבל מה הייתה המטרה? האם המטרה הייתה החלוציות? או המטרה הייתה מה? גדרות צאן, נעשה לצוננו, וכאילו אנחנו... אז המטרה הייתה לחזור חזרה, זה הייתה המטרה, זה לא שזה... ולכן כשדבורה קוראת להם לבוא, הם לא באים. והיא מבקרת אותם. כן? בפלגות ראובן, בפלגות ראובן הכוונה, הפלגות, פליגו בים המלח גם, גדולים חיקקי לב, למה ישבת בין המשפטיים? משפטיים זה או, אצל יששכר, בין המשפטיים הכוונה, הערים, רכס נצרת, הר תבור, גבעת המורה, 3 רכסים, ביניהם נחלת שבט יששכר, עמק יששכר, נחלת ברק שם, זה כמו משפטיים של תנור, אבל משפטיים זה גם גדרות צאן. אז ראובן הוא בגדרות צאן, עכשיו הוא עסוק בצאן שלו, אין לו זמן, עכשיו הוא גוזס את צאנו, אין לו זמן לבוא לעזור לעם ישראל. למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים? לפלגות ראובן גדולים חיקרי לב. גלעד, גלעד הכוונה גד, על מנשה אין תלונה, כי מנשה הרי שלח, מחיר, שלחו. מחיר, אפילו כנראה מעבר, מהגולן. גלעד בעבר הירדן שכן, ולא בא, ודן, למה יגור אוניות? עכשיו, דן נמצא בשלב הזה, הוא נמצא עדיין בגוש דן. הערה קטנטנה, בסדר? קטנטנה, איך דן הגיע לגוש דן? הרי יש לנו דן בצפון ודן במרכז. איפה דן היה אמור לרשת מראש? מה הנחלה המקורית שלו בצפון או במרכז? מה דעתכם? מי אמר במרכז? ירים את ידו, גם זאב, גם זה יפה. כולכם עומדים בסתירה לפסוק מפורש בתורה, שמשה רבנו אמר אותו, דן גור הרי יזנק מן הבשן. אז נחלת דן היא בצפון. עכשיו השאלה, אז איך דן הגיע לגוש דן, למרכז? תשובה. הנחלות בארץ ישראל הן הולכות מהמרכז לפריפריה. במרכז נמצאות בנות בני האימהות. אפרים ומנשה מצפון לירושלים, יהודה, שמעון מדרום לירושלים, בנימין במרכז ירושלים, אלה בני האימהות המרכזיים, בסדר? בני השפחות, וראובן, כאילו צריך להיות גם שם. בני השפחות הם יורשים יותר בפריפריה. דן, שהוא בכור בני השפחות, בצפון, חרב יותר למעלה. אשר, אחר כך זה, זבולון שהוא בן של, בן של לאה, הוא מקבל נחלה מובחרת על חוף הים. הוא אומר, אני איש ים, קיבל את הנחלה הכי טובה. 3 מפרצים, הכי משמעותיים של ים תיכון, נמצאים בנחלת זבולון. מפרץ חיפה, מפרץ אקו ומפרץ צור. וצידון. זה כל הערים, הרי המפרץ הכי משמעותיות, המסחר. אז הוא קיבל גם שם. קודם כל, בני האימהות מקבלים את הנחלות המובחרות, בני השפחות. ברגע שראובן אומר שהוא רוצה לנחול בעבר הירדן המזרחי, התפנתה נחלה של ראובן במרכז הארץ. ראובן היה אמור לרשת במרכז הארץ. היה צריך להיות גוש ראובן, לא גוש דן. ראובן היה צריך להיות... התפנתה נחלה. מי הראשון להיות משודרג? כי דן הוא בכור בני השפחות. אני גם מזכיר לכם שכתוב אצל יוסף והוא נער, נכון? יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ובני זלפה נשי אביו. מה? מי זה? עם מי הוא חבר? עם מי הוא משחק יוסף? מי החבר הכי טוב שלו? מי? מי? למה אתה אומר כנראה? תגיד דן. דן ויוסף הם כמעט תאומים. הרי זלפה, בלהה, שפחת רחל יולדת את דן, ומיד אחריה רחל יולדת את יוסף. אז יוסף ודן הם בני אותו גיל. וגם גדלים באותו בית, וגם אחרי שרחל מתה, בן כמה היה יוסף שרחל מתה? בן כמה היה יוסף כשרחל מתה? שבע, הוא היה בן שבע. הוא היה בן שבע. מי גידל אותו? בלהה. בלהה גילה אותו. אז גם אמא שלו. אז הם ממש אחים. תאומים. דן ויוסף הם תאומים. הם קרובים מאוד. אז לכן להעביר את שבט דן לנחלה, שבצפון שלה היא מתממשקת עם נחלת אפרים, זה הגיוני. אז שבט דן משתדרג, ועובר למרכז הארץ, לגוש דן, ואז אנחנו נראה את שמשון, בן צורה ובן אשתאול וכו'. כשהחיים נהיים קשים בגוש דן, ויוקר המחיה עולה, וקשה לתת דירות לילדים, אז שבט דן באמצע שאומרים, רגע, אולי נבדוק בכל אופן, אולי נראה מה יש לנו בצפון. וככה יש לנו את שבט דן גם במרכז וגם בצפון. גם תל דן בצפון, קיבוץ דן וגם גוש דן. זה האירוע, בסדר? מה אתה אומר? כן, אתה צודק, ברגע שהתחיל האיום הפלישתי, התחיל להגיע, אז הם אמרו, אוקיי, בוא נראה, לא קל לגור במרכז. אז זה רק לגבי דן. אז דן למה יגור אוניות? מה הכוונה? איפה יש אוניות לשבת דן בגוש דן? יפו. יפו. אז דן, הוא כבר יש לו עסקים עם כל מיני סוחרים, ותמיד שאתה נמצא בעניינים של ים, אתה קצת נהיה אוניברסלי כזה, יש לך כל מיני קשרים, כל מיני זה, בקיצור, הוא כבר סגר כל מיני עסקאות, מפה שם, הוא לא יכול לעזוב, הוא לא עוזב את המלאכה שלו של המסחר באוניות. אשר ישב לחוף ימים, גם נחלת שבט אשר, היא צפונית לזבולון, אם זבולון מגיע, נכון, עוד, יש שם עוד נחלה צפונית, גם הוא, בקיצור, כל העמי, חוץ מזבולון, כן? כל העמים, כל השבטים, סליחה, שיש להם איזה ענייני מסחר, בעיקר עם גויים, לא הזדרזו לבוא למלחמה, חוץ מזבולון. זבולון! כן, אשר ישב לחוף ימים, אביה, אתה יכול להדיק את המזגן בבקשה פה? של הזה? אשר ישב לחוף ימים, ועל מפרציו ישכון, זבולון, עם חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה. תלחץ על און, כן, בדיוק, תודה. טוב, זבולון אמרנו, למה זבולון עם חרף נפשו למות? כי זבולון הצטרף לברק, והם היו בכוח הפיתוי. אם הפיתוי יעבוד, מצוין, אם הוא לא יעבוד, הלך עליהם. אז לכן הם חרפו נפשם למות, וכו'. באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען בתענך, על מי מגידו, בצע כסף לא לקחו. הסברנו אותו בשבוע שעבר, התוכנית השתמשה. מלכי כנען, שהדפה, אמרו לי שיש דפה מסכנת, לא דפה מסוכנת, דפה מסכנת, צריך להגיד, ככה תקנו אותי, אני זכרתי מסוכנת, אבל אולי זה הבדל מחיר לשריון, הכל פנים. אנחנו דיברנו בפעם שעברה שהדפה הסבירה הייתה שהם לא התערבו. מה צריכים להתערב? הדפה המסכנת או המסוכנת, היא הייתה שהם כן התערבו. לא רק שהם התערבו, אלא לא צריך. לא רק שהם התערבו, אלא גם התערבו אפילו בחינם, באו להתנדב. כן, כמו נגיד מלחמת ששת הימים. הדפה הסבירה הייתה במלחמת ששת הימים שחוסן לא התערב, מה הוא צריך להתערב? ביקשו ממנו. הדפה המסכנת מאוד או המסוכנת שהוא כן התערב. בפעל לטובתנו. במלחמת יום כיפור, הדפה הסבירה הייתה שדווקא הוא כן התערב. חוסן. הופתענו לטובה. אז הנה, אז נלחמו מלכי כנען בתענך, על מי מגידו, בצע כסף שלו לקחו. מן שמיים נלחמו. הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. הדרך של התנ״ך לתאר מזג אוויר קיצוני, ככה מבואר גם במסכת ראש השנה. כשהגמרא מתארת את המבול, איך הוא הגיע, אז הגמרא מתארת שבעצם המבול היה קרה כתוצאה משינוי סדרי הכוכבים והגלגלים וכוחות המשיכה, מזל קימה, נכנס למזל תלה וכו', נכון? אז זה הביטוי כאן. באו המלאכים נלחמו, קראנו, מן שמיים נלחמו הכוכבים ממסילותם, נלחמו עם סיסרא, נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון, תדרכי נפשי עוז. בת אחת, שיטפון, וזה נהיה לא רלוונטי, כל המרכבות האלו, לא רק שהן לא מועילות בהקשר הזה, אלא הן מהוות עכשיו כרגע מלכודת מוות, מפני שהכל, הכל, הכל שוקע בבוץ. אז הלמו יקבי סוס מדהרות דהרות אביריו, כלומר, אתה יכול לשמוע את הסוסים מתאמצים להיחלץ, נותנים ככה מכה וזה, להיחלץ מהבוץ ולא מצליחים. אורו מרוז, אמר מלאך אדוני, אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. מרוז הייתה עיר שישבה בדיוק על המפתח של סיסרא בהימלטות שלו. אפשר לראות אותה במפה. ודי קרובה לג'נין של היום. ואם הם היו מתערבים, אז היה אפשר להקוט את יצרה מכה ניצחת, הם פחדו להתערב, אז לכן דבורה מקללת אותם. תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקני, מנשים באוהל תבורך. מים שאלך עליו נתנה, בספר אדירים מקריא בחמה, ידע להתד תשלחנה, וימינה להלמות עמלים, ועלמה סיסרה מחקה ראשו, ומחצה וחלפה רקתו. טוב, עוד כמה מילים על יעל, אשת חבר הקני. הקני בעצם מבני בניו של יתרו. מה המעמד שלהם? כדי להבין היטב את המעמד של הקני, יש לנו לזה דוגמה הכי טובה שבעולם. והדוגמה היא, איזה עדה הנביא שלהם זה הנביא יתרו? הדרוזים. יפה. עכשיו, הדרוזים, זה חלק מהאמונה שלהם, הדתית, שאין להם ישות לאומית משל עצמם, הם דת, הם לא לאום, הם דת, אפילו בלבנון, אתם כמעט לא שומעים, למרות שיש שם הדרוזים, יש שם אחד וליד ג'ומבלט, הוא המנהיג שלהם, אבל הם כמעט לא משחקים במשחק של כל הבלגן שם, הם דת. גם הדת שלהם יסודית, לא כל אחד יודע מה הדת, יסודית, והקטע שלהם, בכל מקום שאתה נמצא, אתה צריך להיות נאמן למי שאתה נמצא בו. בסדר? בכל אופן, נגיד, גם בקרב הדרוזים במדינת ישראל, יש שתי קבוצות. יש את הדרוזים של הגליל, וספיה, דלת אל קרמל, כל המקומות האלו, מה, כן, מקומות של זה, דרוזים. הם, כמובן, הולכים לצבא, נאמנים למדינה, מוסרים את הנפש, כתף אל כתף, וכו' וכו'. לא יודע, יש לך מדדת פחות, יותר, אני לא יודע איך אתה מדדת. אני לא חושב שזה פחות, יש שם בבית ג'אן, כל בית שיש בו חלל צהל שנפל, שם דגל ישראל מונף. הם רואים לכל הערצה וכל הכבוד, וכן על זה הדרך. הדרוזים בגולן, הם ככה... מסה דבוקת, המג'דל וכל זה, הם לא הולכים לצבא, הם ודאי לא הולכים לצבא, ולמה? אז הם כאילו, הרבה מאוד שנים אמרו, אוקיי, אנחנו נהיה נאמנים בצדק. נהיה נאמנים לישראלים, ולישראלים האלה יחזירו את הגולן, לסורים, ואז ישחטו אותנו. יש להם אחים, הר הדרוזים נמצא ממש, יש להם אחים שם, הגבול חוצה אותם. אז הם כאלה נשארים און-אוף. כזה לא פה ולא שם, הם נאמנים, הם לא זה, רובם, אבל הם לא הולכים לצבא וכן על זה הדרך. גם הקני, קראנו את זה, אתם זוכרים בפרק הקודם, שיעל, יש את חבר הקני, נכון? וחבר הקני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, וית העלו עד אלון בצעננים אשר התקדש. כלומר, חלק מהקני נפרד מזה, והלך, יעל, הלכה, דווקא לאזור הסחם כלומר, היא הלכה כאילו לחזק את המקומות החלשים בעם ישראל. כלומר, זה החלק של הדרוזים, אם תרצו, שקראת ברית נאמנות עם עם ישראל. זה בעצם הרעיון, נכון? הרי הדרוזים במלחמת השחרור נלחמו במסגרת צבא ההצלה של קאוקג'י נגד כוחות היישוב העברי, אולי הייתה כמדינה, כשברוך השם צהל הצליח להדוף, אז נחרטה ברית, שם נחרטה בצפון ברית, בין כוחות צהל והגנה אז היו לבין הדרוזים, נדמה לי זה היה, אני מקווה שאני צודק ואני לא טועה, עם אבא, היום המנהיג הדרוזי זה השייך מוואפק טריף, אבא שלו השייך אמין טריף, ואיתו כרתו את הברית. מה? איתו נחתם ההסכם, ומאז הם... אז יעל היא כאילו עוברת מהאזור הניטרלי לאזור של נוקט עמדה. אתם מבינים שיעל לא עשתה את זה, כי היא יכלה לעשות, היא הזמינה אותו, היא אומרת לו, נכון, בוא, תבוא, היא יוצאת לקראתו. היא אומרת לו, בוא, היא יכלה להתעלם, היא יכלה לתת לו לברוח, מה היא זה? היא אומרת לו, ותצא יעל לקראת סיסרא. ואתה אומר אליו, סורה אדוני סורה עליה אל תירא, ויסר עליה אלה, ותחסר בשמחה, היא ממש יוזמת הדבר הזה. אז זה מין קריטת ברית של יעל, אשת חבר הקני, אגב יעל, זה כבר המון המון שנים, יעל ותמר, זה שני השמות הכי נפוצים בארץ. אתה מתחרות
שם, שאומרים להקימי, שיסור, שלא יפירו בהם.
כן, כן, זה שאול בעמלק, עוד נגיע לזה. לכן אומרת דבורה, תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקני, מנשים באוהל תבורך, מה אם שאל חלב נתנה, בספר הדרים יקריא בכם מה? ידע להתת תשלחנו, כלומר, היא עשתה את זה מטעמים מוסריים. סיסרא היה אדם מושחת, היה רוצח, העולם יותר יפה בלעדיו. והיא מינה להלמות עמלים, והלמה סיסרא מחקה ראשו, מחסר חפרה כתוב. טוב, בין רגלי הקרה נפל שחב, מכאן חזל דיברו על עבירה לשמה, היא כנראה פיתתה אותו. בין רגלי הקרה נפל, באשר קרה נפל, שם שדוד. עד כאן חלק השני של הסתירה. חלק השלישי הוא, יש פה קצת אמירות קשות, אז דבורה היא רוצה להסביר לנו את ההצדקה המוסרית. תמיד צריך להצדיק מוסרית מה עשית. בסדר, סיסרא, אפשר חייב להרוג אותו, אפשר לקחת אותו בשבי. אתה צריך תמיד להסביר מוסרית מה עשית, והסוף של השירה נותן לנו את ההצדקה המוסרית. ואני אומר עוד פעם, ישנם אנשים שהעולם הוא יותר מתוקן בלעדיהם, ויותר יפה בלעדיהם. אנשים שבמעשים שלהם, באכזריות שלהם, הם ירדו מתחת לרף המינימלי של צלם אלוהים שבאדם. יש רף שנקרא צלם אלוהים. בני אדם גם נלחמים. בכל אופן, גם בתוך מלחמה, מתאמצים לשמור על צלם אלוהים. יש אנשים שירדו מתחת לרף הזה, והיחס של התורה אליהם הוא שהעולם הוא מקום גרוע כשהם נמצאים בו, וכמה שיותר מהר להעביר אותם מן העולם. צריך לתת את הדבר הזה דוגמה. הנה הדוגמה. בעד החלון נשקפה בתיאבב אם סיסרא בעד הישנב. מדוע בושש רכבו לבוא? מדוע אחרו פעמי מרכבותיו? אמא זה אמא, נכון? אומרים, תמיד, אמא זה אמא, גם אמא של סיסרא, יש משפט בערבית, שיבכו אלף אמאות ולא אמא שלי. יש כזה משפט. נכון? היא בוכה, מסכן הבן שלה. טוב. כאילו זה מעורר המון המון אמפתיה. ועכשיו מנחמים אותה. איך הייתם מנחמים את אם סיסרא? היינו אומרים לה, אל תדאגי, הוא יחזור, הוא גיבור, הוא ינצח וכל זה. תראו מי מנחם אותה. מנחמות אותה נשים. חמות שרותיה תעננה, אף היא תשיב אמריה לה. מה קרה לך? את יודעת למה הוא מתעכב? הלא ימצאו, יחלקו שלל. איזה שלל? כסף, זהב, דברים מהסוג הזה? לא! רחם רחמתיים לראש גבר, שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל. זה אומרות על נשים. יש איזה אחווה נשית בעולם, נכון? אומרים, נשים, אמא, אמא בכל מקום זה אמא. פה, נשות סיסרא, אלה שמקיפות אותה, אומרות לה, את יודעת למה הוא מתעכב? כי הוא עסוק בלחלק את הנשים שהוא תפס שלל. רחם, כן? לא אישה אפילו, קוראים לה רחם. כלומר, אתם מבינים לצורך מה? היא נלקחת שלל, לא, כן, כדי, בשביל, כן, להפוך אותה לשפחת מין בעצם. זה אומרות הנשים להם סיסרא. תקשיבי, הוא מתעכב, כי חלוקת שפחות המין שהוא תפס לוקחת זמן. נו, זה הצד העדין. תמיד האישה זה הצד היותר עדין. זה הצד העדין בסיסרא, בכל הזה שלו. ככה הנשים שם מדברות. אז מזה תסיקו מה הוא היה. מה היה העניין שלו. בסדר? לתפוס אנשים כדי לאנוס אותם, כדי להפוך אותם לשפחות מין, כמו שעשו הדאעש עם היזידים, נכון? היפנים בקוריאה, כן, זה כאילו תחתית התחתית של האפס מוסר האנושי. אפשר להילחם, נלחמים, אבל יש איזה כללים. כן, אונס, ביזה, שוד, מחירה לשפחות מין, כל המרבה במחיר. אדם שיורד מתחת לצלם אלוקים, התורה כאילו שמה עליו איקס. זה הביטוי. הם לא, הם לא נשים, הם רחם. כמו להבדיל, להבדיל, כן, בצבא, לפעמים מגיע הרס"ר, אומר לה, זה, אני צריך פה 20 גרונות לפרוק את המסעית. מכירים? תן לי פה 20 גרונות, תן לי פה... נכון? טירונים, ספור לי גרונות. בסדר, זה כזה בדיחה, אבל פה קוראים להם רחם, לא קוראים להם בכלל אישה. הם לצורך מסוים, זה מין שפחת מין שבמקרה גם מחובר לראש וידיים וזה, אבל זה כאילו מיותר. כל העניין זה רק האספקט המיני שלה. נורא והיום, זה הצדקה המוסרית למלחמה הטוטלית. שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל, כן, יובדו כל אויביך אדוני, כל האויבים הללו, ואוהביו, שזה עם ישראל, כצאת השמש בגבורתו, היא מתארת כאן דבורה את הזריחה. הזריחה היא מתחילה כזה לאט, ואט לאט זה הולך ומתגבר. כלומר, הציפייה היא שכעת, בעקבות הניצחון הזה, ילך, תלך, יד ישראל ותגבר, יתפתחו הדברים כמו שצריך, ובתשקוט הארץ, אפשר אולי להוסיף רק 40 שנה, וכעבור 40 שנה שוב הרושם הגדול יורד, ומתחיל סבב חדש, עניין חדש אצל גדעון, שגדעון, אני אעשה כאן איזו הקדמה קצרה לגדעון, גדעון זה אירוע מאוד מאוד מרכזי, למעשה זה השופט המרכזי בספר שופטים, שנעסוק בו, יש פה אירוע גדול מאוד בגדעון, איך ללמוד את הפרקים הללו, אבל תשימו לב, ואני שם פה נקודה מאוד חשובה, גדעון, היה לנו קצת עם קושן רישתיים אליך רם נהריים, אבל גדעון בעצם מתמודד עם מדיין. מדיין נמצאת או באזור סודן של היום, או באזור ערב הסעודית של היום. זה מדיין. איך מגיעים המדיינים עד לעין חרוד, מה יש להם לחפש? זה אומר שעם ישראל כל כך חלש, ששווה לעשות את המסע הזה, כי אתה יכול לשדוד דברים בקלות. זה המצב אצל גדעון, אבל אנחנו בעצם, מה שעשינו היום, למדנו היטב את השירה, תפרנו את השירה, ראינו איך השירה מתארת פה כל דבר, מתחילה בתיאור היסטורי, בתיאור הנס, גילוי האלוקי, עוברת למלחמה עצמה, מעבירה ביקורת על שבטי ישראל שלא הצטרפו, ומסיימת בהבהרת המצא, המדרגה המוסרית הירודה ביותר של סיסרא, מה שהצדיק את ההריגה שלו על ידי האל. את גדעון, בעזרת השם, נמשיך בשבוע הבא. זכו ברוך.